אנשים עוזבים את הצבא לא בגלל כסף, זה שיבינו כולם, זה לא הכסף שמדבר. אנשים נמצאים בצבא כי הם רוצים להרגיש, הם מרגישים את השליחות, והם רוצים להרגיש שיש להם מי לדבר. ואני מכיר קצינים זוטרים, בנים של חברים שלי, שהיו מצוינים, אבל ברגע שהמפקדים שלו, הוא ראה שאין לו עם מי לדבר, הוא עזב, הוא עזב, והוא היה קצין מצוין. אני ניסיתי לשכנע, לא עזר שום דבר, אבל אין לי מי לדבר, עזוב, אין לי מי לדבר. טוב, שלום לצופים ולמאזינים שלנו בפודקאסט ה-27 של הפרופסור והווינר. איתי נמצא כמובן תת אלוף במילואים ארז וינר, שהוא הווינר שלנו. והיום נדבר, בחלנו לדבר על מה שקרוי משבר כוח האדם, ולשאול את השאלה האם יש משבר כוח אדם בצהל, וזה על רקע כתבות, אחת מהן קראנו לא מזמן על בשבוע שעבר, שהצבא מזהיר את הדרג המדיני, שאם לא יתקדמו בחקיקה בנושא הפנסיה של הקצינים, אז יש מאות קצינים שכנראה יעזבו את הצבא. אז אתה, כשבשיחת ההכנה שלנו לפודקאסט הזה, אתה הזכרת שזה דומה לכמות הנפגעים שיהיו בתמרון בעזה, וכל מיני כאלה, כמות ההפחדות הגדולות, וזה מסוג ההפחדה, ואנחנו מבינים שיש פה איזה קמפיין שהצבא עושה ומנסה לטפל. אבל אנחנו בחרנו לשאול, האם יש באמת משבר כוח אדם? כי אנחנו, אני חושב שאנחנו מסתכלים על התמונה, אז אולי לא בגלל השכר, זה בטוח, כנראה לא בגלל הפנסיה ולא בגלל הדברים האלה, אבל בגלל בעיות אמון שאנחנו מזהים לא פשוטות בקצונת הביניים, בינה לבין הדרגים הבכירים, ואיך שמתנהלים מול קצונת הביניים, ואנחנו בחרנו לדבר על העניין הזה, ולראות מה, האם יש בעיה, ואם יש בעיה, איך לדעתנו צריכים לטפל בה. אז ארז, אולי אתה תפתח כרגיל, ותן את ההבנה שלך, האם יש בעיית כוח אדם בצהל? אני מניח שגם אתה חושב שהסיפור הכספי הוא לא הסיפור המוביל את האירוע הזה, ובבקשה ארז, דבר.
תראה, האיום הזה של מערכת הביטחון על האוצר, על הדרג המדיני, סביב סוגיות של שכר, הוא לא דבר חדש. היה לאורך השנים בכל מיני הזדמנויות בכל מיני אירועים, לעתים קצת יותר בצדק, לעתים קצת פחות. אני, שנקרא בשביל הגילוי הנאות, גם אני בזמנו כעוזר המטכ"ל השתתפתי במספר דיוני תקציב, וידענו להביא לשולחן את הדיון, ותמיד הצבא מביא את תלוש המשכורת של הרב סרן ביחידת השדה, שאין לו תוספות ואין לו כל מיני דרגות אקדמיות, ולכן המשכורת שלו היא נמוכה, והאוצר מביא מנגד את אותו רופא, מהנדס, עם תואר שלישי וכדומה.
שמרוויח יותר מהרמטכ"ל.
שמשרת בעורף ומרוויח יותר מהרמטכ"ל, כן. אנקדוטה, באחד מאותם דיונים...
הרמטכ"ל, אגב, שישן באוהל, אל תשכח.
ישן באוהל. אז בתור אנקדוטה, באחד מאותם דיונים, סגן הרמטכ"ל דאז, בא לאנשי אגף התכנון, אגף התקציבי, אמר להם, אני רוצה לראות את רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוהים בצה"ל. אמר לי, ברור לי שאני והרמטכ"ל, אמרו לו, לא בטוח. הוא אמר, טוב, עשרת. אמרו לו, לא ברור. קיצור, לקח לו זמן להוציא מהם שהיה לו רק תואר ראשון, בלי כל מיני גמולים וכל מיני התגמלויות. לא היה מרשימת מקבלי השכר הגבוהות, אבל אני אומר זאת אנקדוטה. נחזור לעניין שלשמו התכנסנו. בסוף, יש בעיית כוח אדם. אנחנו שומעים את זה, גם אני, גם אתה, ממעגלים שונים. אני שומע את זה מקצונה, משרתת, כולל קצונה בכירה. ישבתי השבוע עם קצין בכיר, שעבר את כל המלחמה האחרונה בשטח, בלחימה, בפיקוד, ומאוד גאה במה שהוא עשה, ומאוד מתוסכל מהמערכת שהוא חלק ממנה. והתסכול שלו נובע בדיוק מאותו שיח שהזכרנו קודם, שצהל מזהיר וצהל מטרה, ומהעובדה שהצבא שנתיים פלוס אחרי שהמלחמה הזאת התחילה, ובוא נגיד כבר מספר, כבר אנחנו עוד מעט בחודשים, אחרי שהגענו לשו סוג של הפסקת אש, לא נגמרה המלחמה, אבל יש איזושהי רגעה יחסית, ועדיין אין תחקירים, אין באמת ברור של העובדות כהווייתן. הוא לא רואה ולא שומע דברים שהוא ומפקדים מקבילים לא רוצים לשמוע. וכמו שהוא אמר לי באותה שיחה, ישנו חוסר אמון גדול. הוא אומר, ישבנו, מדבר מספר חברים, כולם קצינים בכירים בסדיר, ושאלנו את עצמנו, מי מהדרג הבכיר, מי לצורך העניין מהאלופים היום, זה מישהו שאחריו אנחנו אומרים, ממני תראו וכן תעשו, שאליו אנחנו נושאים את עינינו. והוא אומר, בצער רב, ככה הוא עשה איתי, עבר איתי את השמות ואת את הפרסונות ואת התפקידים, הוא אומר לי, המספר הוא נמוך עד נמוך מאוד. ויש חוסר אמון, יש חוסר, נקרא לזה, מרוצות, יש תחושה של תסכול, היא לא נובעת מהגדלות הרמטכ"ל. היא נובעת מהרבה דברים אחרים. היא נובעת מאיך מסתכלים על המלחמה שהייתה. היא נובעת מהתחושה של האם השגנו או לא השגנו את המטרות ואת היעדים. היא נובעת מהתחושה של האם באמת שמנו תחקירי אמת על השולחן, והאם באמת מי שהוביל בלחימה האחרונה, הצבא מסתכל עליו כמישהו שמביא איתו ערך מוסף ייחודי. צבא לא נלחם כל השנים. צהל של היום, אני זוכר בזמנו שתחקרתי את מלחמת לבנון השנייה עם האלוף במילואים יורם יאיר. אז הוא היה מפי במלחמת ששת הימים, הוא היה מגד במלחמת יום הכיפורים.
בתל סאקי, נכון? אני חושב שהוא היה בתל סאקי.
כן, בין השאר. הוא הספיק ללחם גם בצפון וגם בדרום עם הגדוד שלו. והוא היה מחט במלחמת לבנון הראשונה, במבצע שלום הגליל, חטיבת הצנחנים שהובילה ונחתה מהים ותמרנה לעומק וכדומה. ניסיון מבצעי כזה למפקדים של הדורות האחרונים אין. זאת אומרת, תסתכל היום על המטה הכללי, וזה לא ביקורת, זה מצב מציאותי. אז מהחייל ועד הרמטכ"ל, לפני השנתיים האחרונות, ניסיון קרבי אמיתי במלחמות בהיקף בסדר גודל גדול, לא היו. וכשאתה רוצה לבחון מערכת, ולבחון אותה ברגעי האמת שלה ובקושי שלה, אין כמו השנתיים האחרונות. זאת אומרת, אומר להיות המפקד, אני חושב שאני עכשיו, אם הייתי מפקד הצבא, או אם אני מפקד שבא לדון באנשים, קודם כל אני בודק שתי שאלות, מה הם עשו בשבעה באוקטובר בבוקר? היו בתפקיד, לא בתפקיד, לא משנה, מה הם עשו? הם קמו בבוקר ומה קרה? מה הם עשו באותן שעות ראשונות? זה מעיד הרבה על האופי של האדם, על הנכונות שלו, על החיבור שלו למטרה. ושתיים, מה הם עשו באותה מלחמה? אז נכון, תגיד, רגע, אבל יש מישהו, לא השם שהוא לא היה, כי הוא היה בחול, כי הוא היה באיזשהו תפקיד לא מבצעי וכדומה. בסדר. אבל אתה חייב להסתכל על מי שהיה בלחימה ולתעדף ולא תגמול בהיבט של התגמול הפיזי, כמו...
זה ברור.
זה אנשים שאתה רוצה שיפקדו על הדור הבא של המפקדים. אתה לא יכול להתעלם מזה בבואך לבחינה של הפיקוד הצבאי הבכיר של צה"ל. ולכן הבעיה שלו, הוא לא שואל את עצמו איפה הכסף ולא הכסף, הוא שואל את עצמו למה אני לא רואה את התחקירים, למה
אני לא... אני חושב שאני חושב שגם אתה וגם אני לא חושבים שהסיפור הכספי זה הסיפור המוביל בבעיות כוח האדם של צה"ל, וזה באמת, בוא נראה, כדאי להוריד את זה, והכתבה בוויינט, אני חושב של יואב זיתון, בוא, כאילו, נשים אותה בצד, זה לא, זה אנחנו רואים, כל מי שיודע לקרוא רואה את התביעות אצבעות של מי ששלח אותו לכתוב את הכתבה הזאת. לא, בוא, לא נניח לעניין הזה. אנחנו מדברים על המהות. אני רוצה להזכיר כמה דברים. בוא נאמר, בשלהי 2024, קצת באמצע 2024, אוקיי? בחצי השני של 2024, החלטתי לעשות סקר על אמון של מפקדי המילואים, של חיילי המילואים, בדרג הפיקוד. עכשיו, למה? למה? כי אני בכל מקום, כי גם הילדים שלי משרתים, הילדים שלי משרתים, במילואים, כי בכל מקום, אני מזכיר לך את התקופה הזאת, בכל מקום שהגענו, אתה ראית חוסר סביעות, רצון, לכל אורך השדרה, מההתנהלות של הדרג הבכיר. החוסר, בוא נאמר, כאילו שמושכים אותם בכוח, לנצח, להכריע, לתקוף, הכל היה מאוד קשה. ואז החלטתי לעשות סקר. בוא נאמר שנתחיל בזה שהיה קשה מאוד למצוא, מי לעשות הסקר, כי זה נושא מאוד רגיש. מצאתי גם את המימון, אתה גם עזרת לי, אני מזכיר לך. ומצאנו את המימון, וביצענו את הסקר, והסקר היה קטסטרופלי. הראה שיש פער מאוד גדול בתחושה של, עשינו זה רק על המילואים, כי לא היה לנו סדיר, אנחנו לא יכולים להגיע לסדירים. על המילואים כן יכולנו להגיע. לקחנו מכון סקרים רציני שעשה את העבודה, והיה פער מאוד גדול, ואתה רואה שיש חוסר האמון של הקצונה, של בין ממפאים, מגדים, חיילים, קצינים, בדרג הבכיר היה ממש מזעזע, זה הגיע, נגיד חוסר האמון הנמוך ביותר היה בסביבות 60%, זה גדל, הגיע לכמעט 80% במקומות מסוימים. עכשיו, זה פעם אחת, לעומת זאת, אתה ראית אמון מאוד גבוה ביכולת של צהל, כי שאלנו אותם מה יכול, אם אתה חושב שצהל יוכל, ביכולת של צהל לטפל בבעיה גם בעזה וגם בלבנון, עוד לפני מבצע הביפרים בלבנון, עוד לפני ספטמבר 24. והדבר הזה היה מאוד מאוד קשה. עכשיו אני אומר לך אנקדוטה, אחרי שפרסמתי את תוצאות הסקר הזה, התקשר אליי גורם קרוב לרמטכ"ל הרצי הלוי, ואמר לי בהי לישנה, כאילו אני לא זה, אומר לי הרמטכ"ל מאוד מעריך אותך, אבל מאוד התאכזב שלא פנית אליו לפני שפרסמת את תוצאות הסקר, כי זה, הוא ישב על לברו תחת הרמטכ"ל בסקר הזה. אז אני שאלתי אותו, אמרתי לו, בסדר, להדינות, אני מנומס, אמרתי לו, ואם אחרי שהייתי מדבר זה היה משנה את תוצאות הסקר? כאילו מה היה קורה אחרי שהייתי מדבר? לא הייתי מפרסם? וגם אמרתי לו, תשמע, לאותו בחור, אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך שיש לצהל מחלקה שלמה, שזה מה שיודעת לעשות, ממדה, מחלקה למדעי התנהגות, ואתם יכולים לעשות סקרים לבד, אתם לא צריכים אותי של הסקרים שלכם. כמובן, אני בטוח שהם ידעו את המצב היטב, או שזה היה כל כך נפיץ מן אדם שהעדיפו לא לעשות סקרים. בכל מקרה, אני אומר לך שזו התופעה הזאת, ואני לא חושב שהיא השתנתה מאז. ומה שאתה רואה עכשיו, מה שאתה דיברת עם הקצין הבכיר, ומה שאתה רואה, הדברים עומדים על בעיה מאוד קשה. אחד, סיפור התחקירים. אני אומר לך, סיפור התחקירים זה פצע שלא נטפל בו, יש לו סיכוי גדול מאוד לרסק את העסק. חייבים לטפל בתחקירים. קצינים רבים, בכירים בצהל, מרגישים שעושים עליהם סיבוב בסיפור של תחקירים, שלא מסיבצים תחקירי אמת, איפה? במקום, במפקדה הכללית. אוקיי? פעם אחת. פעם שנייה, מה שאתה אמרת, תראי, הסיפור של, אתה, למה אנחנו לא היינו, הכשרות קצונה שלנו, הן הכשרות שהיו בעייתיות, עשינו עבודה גדולה על נושא הכשרות. הכשרות בעייתיות, למה? כי לא היה לנו הרבה זמן מלחמות כאלה. כשהגענו למלחמה הזאת, הקצינים לא היו מוכנים למלחמה כזאת. אז בנו אותם עכשיו, שנתיים של לחימה עצימה כזאת, שנתיים של עומס כזה על הקצינים, עזוב את העומס, אבל של ניסיון מטורף שנצבר בקנה מידה עולמי של הקצונה הזאת, ומה קורה עם זה? אז שואל אותו קצין בכיר שאתה מדבר, אתה אומר, רגע, אז אני רוצה להבין, כאילו, נלחמתי שנתיים, כאילו, ממשיך כמו עלה נידף אוויר חם, מה? האם הולכים לעשות עם זה משהו? האם הולכים לקחת את הניסיון הזה ולהנחיל אותו, לעשות משהו? אני מדבר עם מילואימניקים, שגם הם נלחמו בצורה מטורפת, אתה מבין? זה ניסיון מטורף. ויש פה איזו תחושה, אני מרגיש ככה, שיש תחושה שפשוט הלוחמים הפכו להיות שקופים. כמו שאמרנו, היינו אומרים, שקופים, אתה אומר, בסדר, נלחמת, בוא נמשיך הלאה. לא רוצים לגוע בתפוח אדמה הלוהט הזה, כי אם יתחילו לגוע במה עשו, ובואו נתחקר ובואו נלמד, ישאלו שאלות נוספות, לשאלות האלה יעמידו את מי ששואל את השאלות בצורה, מי שכאילו יצטרך לתת תשובות בצורה מאוד קשה, וזה בעיקר נוגע לדרג הבכיר. אני חושב שהפער בין, הפער הזה של האמון, בין הדרג הביניים והדרג הזה, גם בה, כמו שאתה אמרת, גם בה, לא רק בלוחמים, אלא גם בדרג, בוא נאמר, דרג המתה, לקצונה הבכירה הוא בעייתי מאוד. עוד הערה אחת, ארז, לפני שאני אעביר אליך, אני גם חושב שצהל, יש בו אינפלציה מוטרפת של קצונה בחירה, ברמות תת אלוף ואלוף. עכשיו, זה גם מקרין על הבעיה. זה גם מקרין על הבעיה. אתה יודע, אתה רץ בו מנדה אלוף, זה, כאילו, בוא נה, איך אפשר? איך אפשר? ראית חברה, ארז, שמתנהלת עם דירקטוריון של 30 ומשהו אנשים? איך אפשר? אז אני חושב שיש פה בעיות שאנחנו לא מטפלים בהם, אנחנו מדחיקים אותם, ואחר כך אנחנו מתפלים שיכול להיות שיש בעיה של הקצונה. מי ששלח לי את הכתבה של יואב זיתון על המשבר כוח אדם בצהל, אז אמרתי לו, לא, מי שהיא שלחה לי את זה, אז אמרתי לה, בוא נעשה קודם תהליך של רידוד הקצונה הבחירה לפני שנטפל בבעיות האלה. בבקשה ארז.
לא, אז אני אקח את זה ממש שאתה סיימת, אני חושב שזה בית העניין, כי כששאלתי את אותו קצין על העניין של אוקיי, וימינה ושמאלה, אז אתה רואה שבסך הכל התחושה היא תחושת מסוגלות מאוד גבוהה, כי הם עשו דברים. האמון במי שהם נלחמו איתו ומי שהם נלחמו לצידו הוא בסך הכל בסדר, לא כולם הצטיינו, אבל הייתה תחושה של באמת שיתוף פעולה ולחימה.
יש על מי לסמוך.
שיש על מי לסמוך. וכמו שאתה אומר, הבעיה היא בעיקר באותה הסתכלות, באותה הסתכלות כלפי מעלה, ובין השאר היא נובעת מהחלוקה הזאת. ולא סתם דיברתי קודם לכן על התחקירים, כי אני חושב שההתייחסות ללחימה, ההתעסקות המאוד לא ברורה הזאת בכל תהליך התחקור, עם הימנעות מנגיעה בתחומים מסוימים שלא נגעו בהם בכלל, עם תחקירים שהופכים להיות יותר סוג של ועדות חקירה, שהכל זה עניין המסקנות האישיות, וכבר כולם, אנחנו יודעים, הצטיידו עם עורכי דין בכירים מהשורה הראשונה, ואז כבר אתה לא בא באמת ושם על השולחן את, את אבני היסוד של תחקיר, של איפה אני קשלתי, של מה אני לא עשיתי.
אלא בשביל, ארז, אני אגיד לך, בשביל, כשיש לך תחקיר, שאתה כבר בא אליו עם עורך דין, כי אתה מבין, אתה כבר רוצה לייצר נרטיב, צריך להיות, בוא נגיד, מלאך, כדי לא לנסות לעשות מסאז' למציאות. אי אפשר, זה לא תחקיר.
זה לא תחקיר, זה בדיוק זה בדיוק הערבוב בין המושגים. ולכן, שנתיים ויותר, התחושה היא שלא תחקרנו, התחושה היא שגם לא, אין באמת יכולת או כוונה לעשות באמת איזשהו תחקור אמיתי. אין באמת יכולת, תראה, אני משווה את זה תמיד, מלחמת לבנון השנייה, גם הייתה מלחמה, לא מוצלחת מכיוון צבא הבשה. מלחמה לא כל כך מוצלחת, גם אם בדיעבד אמרו ההישגים והרתעה שהישגנו מול החיזבאללה, אבל המלחמה, אתה היית שם, אני הייתי שם, אתה כרמת אוגדה ואני כמחת מילואים, חשנו את אותן תחושות של חוסר הצלחה בעשייה. אבל חלוץ, עם כל הביקורת ועם כל הטענות, תחקר, מהר מאוד, צוותי תחקור, מקצועיים, למערכים השונים, לקבוצות השונות, ובלי קשר לוועדת וינוגרד, שקמה כוועדה ממשלתית בכלל, לא כוועדת חקירה ממלכתית, אפרופו כל הרעש הרקע שיש עכשיו, אבל עוד הרבה לפני שוועדת וינוגרד סיימה את דיוניה ואת בחינותיה, היה לצבא מערכת תחקיר מאוד מאוד מסודרת. ראש חטיבה...
היה לצבא חלוץ, עם כל הכבוד, אני אומר לך, חלוץ גמר את השירות שלו כשהוא שם תוכנית עבודה בצה"ל, על בסיס תחקירים. הייתי שותף לאחד הצוותים הגדולים שלו בתחקיר.
אתה היית שותף לאחד הצוותים, אני... הובלתי את צוות אימוני מערך המילואים, שהסתכלנו בצורה מאוד ביקורתית, ואף אחד לא עצר אותי, ואף אחד לא בלם אותי. באמת כתבנו דברים מאוד נוקבים, ולהפך. השתמשו בתחקירים האלה כדי להפיק לקחים, כדי לתקן את כל מערך האימונים, שאני מאוחר יותר פיקדתי על מרכז לאימונים בצאלים, ופשוט ראית איך לקחו את אותם מסקנות, את אותם לקחים, והפכו אותם לתוכנית יישומית. וראש חטיבת תורה והדרכה, אני זוכר את זה גם אחר כך שהייתי עוזר הרמטכ"ל אצל גבי, היה מגיע כל תקופה אל הרמטכ"ל עם הדוח, אלו הלקחים מהתחקירים, זה מה עשינו, זה מה עוד קורה, זה מה עוד לא קרה, זה למה, ממש באיזשהו מעקב, והייתה תחושה של, של באמת עשייה שמטרתה לתקן. וחלו ציינת את התחקירים ושם את המכתב והלך הביתה, אז נכון, אי אפשר לשוות תקופה לתקופה ואנחנו מציאות אחרת, אבל... זה משהו שחסר לאנשים. הדבר השני שחסר לאנשים הוא מה שאתה אמרת. התחושה הזאת שלהם ואנחנו, המטות המנופחים שגדלים וגדלים וגדלים, אנחנו דיברנו בפודקאסטים קודמים על מחלקת הפרקליטות הצבאית הראשית, שפתאום הפצער הוא אלוף, טוב זה עוד קרה קודם. ראש מחלקת הדין הבינלאומי הופך להיות לתת אלוף. מוסיפים עוד תקני אלוף משנה בחטיבת הדין הבינלאומי שהפכה להיות חטיבה.
ארז, תקשיב, הפצעריה זה דוגמה קלאסית. לא נעשה תחקיר. אנשים מסתכלים, אתה יודע, אומר, עזוב אותי, בסדר, הפצרית. איפה התחקיר? איפה התחקיר של...
של המעורבות שלהם בלחימה, של ההחלטות שהם קיבלו, נכון?
אנשים שלא נלחמים, ונותנים חוות דעת מפה את פתח תקווה להעביר חם, כי זה
לא
בעיה,
לא תחקרו את המתפ"ש, ולא תחקרו, פצ"ר אמרת, ולא תחקרו את המתפ"ש, ולא
תחקרו
את החטופים, שהייתה אחד מהגופים הכי משמעותיים שהשפיעו על הלחימה בשנתיים האחרונות, ועוד חיינה וחיינה. דברים שלא תוחקרו ולא שמענו מה קורה איתם, וגם אפרופו התנפחויות. נשמע, לדעתי, ברוך השם, נשאר ברצועת עזה כרגע חלל אחד שעוד לא הושב לקבר ישראל. אני לא בטוח שהמנהלת הזאת של אלפי 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 אנשים וקצינים שהוקמה, ישבה לה במרכז הארץ באיזה מגדל משרדים נוצץ, צומצמה בהתאמה מ-250 משהו חטופים לגודל הנוכחי. צריך לומר שיש היום בעזה פחות חטופים משהיו לפני השבעה באוקטובר.
לא, באמת, היה מנהלת קודם. כאילו, הוא אמר, כאילו, יש פה משהו שהוא לא, יש איזה דיסוננס בעייתי, אגב, אני רוצה לחזור רגע לנקודה שאמרת לי על אימוני הבשה, אבל יש פה איזה דיסוננס בעייתי, והדברים האלה כל הזמן אומרים, זה מה, על זה אנשים מאבדים אמון, זה... זה התחקירים.
בדיוק על זה.
הצביר הזה מייסר תחושה לא נוחה, ואחר כך אתה מתפלא שאנשים אומרים, שמה, אנשים עוזבים את הצבא לא בגלל כסף. שיבינו כולם, זה לא הכסף שמדבר. אנשים נמצאים בצבא כי הם רוצים להרגיש, הם מרגישים את השליחות, והם רוצים להרגיש שיש להם מי לדבר, ואני מכיר קצינים זוטרים, בנים של חברים שלי, שהיו מצוינים, אבל ברגע שהמפקדים שלו, הוא ראה שאין לו עם מי לדבר, הוא עזב ועזב, והיה קצין מצוין. אני ניסיתי לשכנע, לא עזר שום דבר, אומר, אין לי מדבר, עזוב, אין לי מדבר. אז התחושה הזאת שיש לקצונה הבחירה, אני אומר לך, תכונה כשכל אחד, אתה יודע, הוא ממפה, אין לו מלדבר במגד. אז כשיש לך מחה, אתה מפקד תוגדה שאין לו מלדבר למעלה, זה כבר אירוע פשוט, והתסכול הזה הוא מבעבע. אני חייב להזכיר פה, אפרופו שאמרת משהו על זה שהיינו לא מוכנים, וזה איך היינו בחוסר המוכנות, העובדה שהקצונה הזאת נלחמה בצורה מוטרפת והיא שקופה, אנחנו לא לוקחים את הניסיון הזה ומרימים אותו, מרימים את הצבא איתו. ברור שיש תחקירים ברמות היחידות וזה, אבל פה צריך להיות איזה וקטור מאוד מאוד חזק פנימה. אני חייב לספר לך סיפור שבמלחמת לבנון הראשונה שאתה מכיר, כשהיו משימות לאוגדה אצלי, אתה יודע, זה קצינים שלא ראו את הטנקים שלהם, לדעתי, לא יודע כמה שנים קודם, לא הבינו את מה קורה, לא הבינו את העולם הזה, כולל מפקד האוגדה הזאת. והגיע קצין שקיבל משימה, כולו רועד ואומר שהוא לא מסוגל לבצע את המשימה, כי החטיבה שלו לא קשירה, ודאי, הוא לא יסף להגיד שהוא פחד.
לא חייל זוטר ולא קצין זוטר.
לא, מחט. הגיע וזה, ואומר, לא מסוגל, ואתה יודע, אני... טוב, זה כאילו, אז כדי שלא יהיה זה, אז שולחים לעשות איזה משימת צד, לא קשורה לכלום, שהאויב הכי גדול שאתה רואה בו, זה חתול שחוצה את הכביש בארדוב. תקשיב, המצב הזה, מול הדבר הזה, שיש לנו עכשיו שנתיים של ניסיון מטורף של קצונה...
אבל גם אם התחלת, תשלים את הסיפור, שקצין אחר לוקח ממקומות המשימה, לא מצליח יותר מדי, כי באמת הכוחות לא היו מאומנים, ואחרי המלחמה, הקצין שקפץ ולקח את המשימה, לא מקודם כי החטיבה שלו לא הצטיינה, והוא שפחד וסיפר שהוא לא יכול ולא קצין, הוא מקודם כי הוא לא קשל במלחמה. תשלים את הסיפור.
זה, תבין, אני חושב שבדיוק, אתה אומר את זה מצוין, זה תסכול, אנשים מסתכלים על זה, ובעיניים קלות, אומרים רגע, תגיד, אז מה הולך פה? ובמלחמה הזו, כשאומר לך הקצין הבכיר שאתה מדבר איתו, שהוא רוצה לדעת, אוקיי, מה עשיתם? איפה היה כל אחד בשביל החודש? האם חתה למגע? אני רוצה אנשים שאני אוכל להסתכל עליהם למעלה, שאני יודע ממני תראו וכן תעשו. אז העניין הזה של, 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 של כל המעשה המבצעי, שאני אומר לך, מה שקרה פה בשנתיים, ארז, זה מטורף. אני תמיד אמרתי, תמיד אני אומר, אנחנו עשינו שיחה, שיחקנו בקפצונים, לעומת מה שהחברים האלה עשו, הם פשוט, זה מדהים, אתה יודע, שנתיים של לחימה והסדירים בכלל, יצאו קצת לחופשות, אתה יודע, להפוגה בין סבבים, אבל זה באמת דבר מטורף לגמרי, ותראה, אתה אומר, איך, והתסכול הזה שהביע לך הקצין, הוא מביא לידי ביטוי את החוסר הנוחות של הקצונה הבחירה, ורק בגלל הדברים האלה אנשים יעזבו את הצבא. לא בגלל הפנסיה, ולא בגלל זה, לא בגלל הדברים האלה, ושמי שמסמן את המטרה שם, כדאי שיתפס, זה לא הבעיה שם.
אני אבל רוצה ברשותך כן להקדיש איזה 2-3 דקות את הסיפור של הפנסיה, כי אני חושב שזו דוגמה, אפרופו מה שאמרת קודם של ההתנפחות במפקדות ובמטות, אל מול אפס כמעט של שינוי ביחידות הלוחמות ובשטח. תראה גם כאן, הרי שנים על גבי שנים, אני זוכר את זה עוד כקצין צעיר, ואני זוכר את זה ומכיר את זה גם, כמו שאמרתי, מתקופתי כעוזר המטכ"ל, ואני מכיר את זה גם עד היום. גם אתה בזמנו עבדת עם משרד האוצר על סוגיות תקציביות, ואנחנו מכירים את זה.
של מערכת הביטחון, של מערכת הביטחון.
כן, כן, הצבא בא ואומר חברים, סליחה, משרד האוצר בא ואומר חברים, הרי מה זה משרד האוצר? מה, הם באים מחול? גם שם יש אנשים ששירתו ביחידות קרביות ולוחמות ומכירים ויודעים, קח את מנכ״ל משרד האוצר הנוכחי, לוחם רציני, ועוד אחרים. הם אומרים, בואו, אנחנו רוצים לתת ללוחמים, אבל בואו ניתן ללוחמים. הצבא הוא זה שבא פעם אחר פעם ואומר, אפס או מאה, גם עכשיו, אבל קח את סוגיית הגדלות הרמטכ״ל.
אתה צודק, אתה צודק.
סוגיית הגדלות הרמטכ״ל היא סוגיה מאוד בעייתית, אני ואתה יודעים את זה. אני יותר אולי, כי אני גם פנסיונר של מערכת הביטחון. אבל היא סוגיה מאוד בעייתית, מאוד יקרה. היא, אין ספק שהצבא התנהג פה בצורה שהיא על פניו לא חוקית בצורה היבשה, לא, כן, לא משנה, לא ניכנס לניואנסים האלה. אבל בוא, תגיד, אני רוצה לשמר את ההטבות האלה ולהפוך אותם לחוקיות ומסודרות, כמו שדרש גם בית המשפט ממערכת הביטחון, אבל אני עושה את זה בצורה כזאת שאני באמת מתעדף את הלוחמים שלי. כמו שעד היום טייס וצוללן מקבלים יותר נקודות לפנסיה שלהם, גם כאן תתעדף את הלוחמים. תגיד, אני אתן הגדלות רמטכ"ל אך ורק למי שבאמת עשה כך וכך שנים במערך הלוחם,
גם ביחידות... בדרגת שדה, כן, ברמה א', כן.
ולא בצורה גורפת מהכל להכל. לא ייתכן שגם היום הפרקליטה הצבאית הראשית שעדיין נושאת דרגת אלוף ומקבלת משכורת של אלוף, וסגנה שקיבל לא באולם הדרגת תת אלוף, וממשיך לקבל משכורת של תת אלוף, הם למעשה הם מרוויחים יותר מאלוף פיקוד דרום וממפקד אוגדת עזה, מכיוון שיש להם גם תארים מתאימים ויש להם כל מיני תוספות וגמולים, ובסוף אלה ואלה יקבלו את אותן הגדלות רמטכ"ל בפנסיה שלהם. בוא, תעשה פה תיקון מן היסוד, ואז תדבר על מה אתה רוצה לקבל.
לא, זה בארץ, תראה, פה אתה נוגע בנקודה באמת בכדור תפוח אדמה מאוד לוהט, שהוא גם מקרין על חוסר האמון של הקצונה. אלה בייחוד שאתה צריך אותם, את הדרג השדה, אלה שעובדים קשה. אתה יודע, נגדים שעובדים בגדוד, ברכב של גדוד, תמשיב, תפח אותם. כשהייתי במשרד האוצר, אני רוצה להביא את הדוגמה הזאת, עשיתי עבודה גדולה על, על, על העניין הזה בדיוק. למי צריך לתת את ה, את ה, את ה, מי צריך בכלל להיות עם פנסיה של צהל, ואתה יודע, פרישה ופנסיית גישור בגיל 42, כל הפטנטים האלה. למה כל, אתה יודע, יש לך, אתה מדבר, יש לך כמות גדולה מאוד, ואני ניתחתי את זה, אני חושב שבסביבות רבע, אני לא רוצה להגיד מספרים, מהצבא, צבא הקבע, שלא בהכרח צריכים להיות על מדים בכלל. על מדים. מהנדס, בא בבוקר עובד, נכון, לפעמים צריך לשלוח אותו לזה. אז תבנה איזה נתח שאותם שולחים, לא כולם. יש מלא כאלה שהם לא ראו שום דבר חוץ מאת המשה שלהם מהבוקר הדרך. כמו מהנדס באלביט או כמו מהנדס מקום מקום אחר, שלם לו יותר, וסגור את העניין. אפרופו הפרקליטה הצבאית והפרקליטים הצבאיים. הם הסתובבו בין הקריה בכל הקומות, ואם היא אמרה שאם היא תגיד שהיא הייתה קרבית, זה בגלל שהיא נסעה פעם אחת לפיקוד מרכז לאיזה דיון. בחייתנו, כאילו, אנשים מטומטמים שהם רואים את הדברים האלה. חוסר האלימה, ואני מסכים איתך, חוסר האלימה הזה מוסיף עוד שכבה לבעיית האמון הזו שאנחנו מדברים עליה.
לקראת סיום ולקראת אריזת הדברים, אז אני חושב שבאנו עם השאלה של האם יש משבר כוח אדם בצהל, והאם יש גל של עזיבות, ואני חושב שהתשובה מהדברים ששוחחנו וממה שאנחנו פוגשים לכל אורך הדרך, היא שאין משבר שמהותו היא משבר תקציבי או כספי. יש משבר, שמהותו היא האמון שרוכשים אותם מפקדי דרג שדה בדרג הפיקוד והנהלה הבחירה של הצבא. יש משבר שנובע מהאופן הניהול שנראה להם לא מספיק, לא נכון, מהחוסר בהלימה למה שקרה בשנה וחצי, בטח הראשונות של הלחימה.
נתנו סימנים במשבר הזה, נתנו עכשיו פה סימנים.
נתנו את הסימנים במשבר, ואם אנחנו שואלים ורוצים באמת להגיע לתשובה של איך מתקנים ואיך עושים, ואולי נחבר את זה בשבוע הבא למה שהתחלנו בשבוע שעבר, למה קרה בשבעה באוקטובר, ולאן לוקחים את זה, אז יש דברים שצריך וכדאי וראוי שיעשו ויעשו מהר ומוקדם ככל שניתן כדי להשיב את האמון, וזה לא בהכרח רק להסדיר את סוגיית הגדלות הרמטכ"ל. למרות שגם שם, כמו שאמרתי,
כמו שדיברנו, גם שם יש מה לעשות.
גם שם יש מה לעשות, אבל לעשות נכון.
כן. תראה, אנחנו נזכיר לצופים שאנחנו התחלנו בשבוע שעבר בסיפור של ניתחנו מה קרה בשביעי לחודש, מה ולדעתנו, מה באמת קרה להבנתנו, וביקשנו, התבקשנו על ידי מאזין הדוק שלנו, צופה הדוק בפודקאסט, שניתן איזה טיימליין, איזה רצף אירועים שהצופים יוכלו להבין, אולי נעשה את זה גם, נראה להם את זה בצורה חזותית על המסך, אז אנחנו עובדים על זה, ואנחנו נכין את זה, ואני מקווה ששבוע הבא, בפודקאסט הבא, אנחנו נמשיך את הפודקאסט של מה קרה בשביעי לחודש, וגם עם איזה הבנה של רצף ההתרחשויות בלילה שבין השישי לשביעי, כדי שנעשה שפה משותפת עם כולם. אז ארז, אנחנו מגיעים לסיום, אנחנו נמצאים בפרשה העשירית של ספר בראשית, כן? אנחנו פרשה העשירית, אז אולי, אתה יודע, תן איזה מילה בתור הרב הראשי של הפודקאסט.
פרשה, כן, זה עכשיו הפרשות המעניינות, יוסף ואחיו והחלומות וכל מה שסביבם. אז דיברנו באמת בשבוע שעבר על החלומות של יוסף, שבפרשה הזאת מתגשמים, האחים שלו באמת באים ומשתחווים בפניו. אז יש פה עניין של 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 החלום, אבל הדבר המהותי
נזכיר, נזכיר שזה פרשת מקץ, כן?
מקץ, סליחה, ודאי. ואי מקץ שנתיים ימים, ופרו חולם. הפעם מי שחולם הוא פרו, ומי שפותר לו את החלומות הוא יוסף. ופה יש באמת סיפור גדול של אמונה, כי עוברות שנתיים ימים מהפרשה הקודמת ועד הפרשה הזו, שיוסף בהן עדיין בבית הכלא, מאחר שהוא לא חיכה מה שנקרא רק לנס, אלא ביקש משר האופים, שהוא עזר לו להשתחרר, שיזכור אותו כשהוא יוצא החוצה, ולא זכר שר האופים את יוסף וישכחהו. ופה יש פה עניין של מה זה לא זכר וישכחהו. לא זכר, זה לא שהוא לא זכר אותו כי הזיכרון שלו בגד בו. כי ברגע שקרה מה שקרה עם פרעה, הוא זכר אותו מהר מאוד, כי הוא חושב שיכול להרוויח מזה משהו. יש פה עניין מהותי של מה שאנחנו עושים לפעמים עם הזיכרון שלנו. זה וישכחהו. זאת אומרת, אני לא רוצה לזכור דברים מסוימים, אני מעדיף שלא לעסוק בדברים מסוימים. לא נעים לי לעסוק בדברים מסוימים. ולכן הוא שוכח אותו ברגע שהוא יוצא מהכלב, משאיר אותו בצד, והוא נזכר בו מחדש, כשהוא רואה הזדמנות אל מול פרעה, להרוויח מזה משהו, ואז הוא מזכיר את חטאיו ועל הדרך.
והנה סגרת מעגל למה שדיברנו היום, וישכחהו. יש דברים שאנחנו לא רוצים, לא רוצים, מסתכלים, מסתכל הצידה, עזוב אותנו, חליק וזה, אל תזה, אבל אתה לא מבין איזה מחירים אתה משלם על זה שאתה מסתכל הצידה ולא נוגע, אוחז בשור בקרנב.
פרשת השבוע כרגיל תמיד אקטואלית.
תודה רבה לכולם, ונתראה בפודקאסט הבא.
שבוע טוב.
שבוע טוב.